שלום לכולם, אנחנו לומדים ספר שופטים. ואנחנו נמצאים בסיפור גדעון, עדיין. ואנחנו הגענו לקצה המלחמה של גדעון, ולמדנו, הדבר האחרון שעסקנו בו, אני זוכר, מה כל כך, שני דברים למדנו. אחד, איך גדעון התבע רוח בלוחמיו, ראינו עייפים ורודפים. הדבר האחרון שהראיתי לכם זה כמה הם היו עייפים. הם היו כל כך עייפים, שבגלל זה אנשי סוכות ואנשי פנואל לא רצו לתת לו אוכל. כאילו אמרו, חבל על הביסים שהם יתנו, כי במילא הם התפגרו בדרך. עייפים, הוא אומר, אנשי עייפים. והם זלזלו בו, ואמרו לו, ניתן לצבעך, ככה, במין איזה יד מזלזלת, האנשים האלה, אתה רוצה לתת אוכל, האנשים האלה חיילי צ'וקו. והוא, לעומת זאת, מתייחס אליהם, היחס שלו לאנשים האלה, 300 איש האלה שלא רוצים להילחם, שהיה צריך להחזיק אותם, לשכנע אותם, לתת להם פקודה ושיבואו בעל כורחם, הוא, כשהוא עולה אליהם, בפסוק פרק ז', פסוק ט' ו', היי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שיבו, וישתחו וישוב אל מחנה ישראל. כן, הוא קורא להם מחנה ישראל. ואמרתי, משפט מאוד חשוב למפקדים בצבא, היחס שאתה נותן לחיילים, זה היחס שלהם אל עצמם. אתה נותן בהם אמון, הם נאמנים. אתה מראה להם את גודלם וחשיבותם, אז הם יעשו דברים גדולים וחשובים. לעומת זאת, אנשי פנואל וסוכות, העונש הוא נותן להם. נדמה לי שפה עצרנו, זה עוד לא דיברנו. למה הוא בוחר להם את העונש הזה לכל קבוצה? זאת אומרת, לאנשי סוכות, הוא אומר להם, אני אחוות בכם, אפגיש אתכם, פגישה בלתי אמצעית עם קוצים ודרדרים. ואנשי פנואל, הוא אומר להם שהוא ישבור להם את המגדל. נתץ את המגדל. שימו לב שבאמת זה מה שהוא עושה. כן, תראו, אני קורא בפרק ח' פסוק ז', ויאמר גדעון לכן, בתת אדוני את זבח ואת צלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברכנים. ויעל משם פנואל, וידבר אליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל, לאמור בשובי ושלום, אתוץ את המגדל הזה. כן, מצביע להם על המגדל, ואומר להם, זה לא יהיה. ואז הוא רודף, מציג, תופס, ושימו לב כשהוא חוזר. אחד הדברים המופלאים אצל אדם מהסוג של גדעון, שעוד נדבר על זה היום קצת בהמשך, זה שהוא עומד במילתו. אמר מילה ולא נסוג. אצל פוליטיקאים זה לא מצוי כל כך. היינו ערך כל מיני אירועים אחרונים. אבל הנה הוא עומד בזה. הוא מגיע לשם עם זבח וצלמונה, וישוב גדעון, פסוק י' ג', וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מן למעלה החרס, החרס, צריך לקרוא, וילכוד נער מאנשי סוכות, וישאלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה 77 איש. וזה דבר, מספר מאוד מעניין. קודם כל, הדבר המדהים הוא לראות שנער אקראי, שתופסים אותו בשדה, נער יודע לכתוב. בימי התנך, נער יודע לכתוב. בית, נער יודע שמות של 70 זקנים. 77 זקנים. כן, אתם כבר לא נערים, אולי גם כן, בכל זאת יש גם הנערים פה. אם הייתי נותן לכם משימה לכתוב שמות של 10 רבנים בשכונה שלכם, ספק אם הייתם יודעים. מפורסמים, אולי כן. והוא יודע. ומה שמאוד מעניין זה שלעיר סוכות יש 70 זקנים. כתוב 70 זקנים הוא לא ביטוי סתמי, זה סנדרין, 77, אז זהו, אז אפשר להגיד ככה, 70 זה סנדרין, ושבעה יש מושג שנקרא שבעה טובי העיר. זאת אומרת שזה ראש העיר עצמו, הוא לא חייב להיות בסנדרין, לא יושב סנדרין, ההפך, כתוב בגמרא, עיר שראשה תלמיד חכם אל ידור בה, מרוב שהוא עסוק בלימודו, העיר תהיה מוזנחת. אז ראש עיר עדיף שיהיה, לא יהיה תלמיד חוכן. אז יש פה שבעה טובי העיר, מה שנקרא הסנאט של העיר, המועצה, המועצה המקומית, ושבעים זקנים. שבעים זקנים זה באמת דבר מעניין, זאת אומרת שהעיר סוכות מתייחסת אל עצמה, כאילו היא עם ישראל, כאילו חיה לעצמה. כאילו הם כלל ישראל. יש להם 70 זקנים של עצמם, הם מתנהלים כאילו... כי זה מסביר למה העונש שהוא נותן להם. אחרי שהוא תופס אותם, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, ויבוא אל אנשי סוכות, ויאמר, הנה זבח וצלמונה אשר חרפתם אותי, למור הכף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היעפים לכם. היעפים, זאת אומרת, עייפים באופן קיצוני, לכן הזיזו את היוד עם העין, ואנשיך, ולא, הוא לא יכול לחזור על הביטוי המתואב הזה, צבעך. אגב, פה רואים יפה, כל הפוסל במומו פוסל. מה הם האשימו אותו? אתה והצבא הפרטי שלך, מה, אתה עשית לך צבא, אנחנו צריכים להכיל אותך? אנחנו חוסר לויאליות לכלל ישראל. הוא רואה ב-300 איש האלה צבא כלל ישראלי, מחנה ישראל, והם אומרים לזה, הצבא הפרטי שלך, כאילו ארגנת לך כדוד ואתה שודד אותנו, אה? מיסים של מדינת ישראל רואים בזה שוד, גזל בצהריים. לעומת זאת, לעצמם יעשו בית דין לעצמם, יעשו סנדרין לעצמם, כל הפוסל במומו פוסל. הם חיים בפרטיות, כאילו כלל ישראל, והם כאילו מאשימים את גדעון באותה אשמה. אז כאן אפשר לראות כל הפוסל במומו פוסל. ולכן הוא דווקא את הזקנים מעניש. כי הם האלה שהיו צריכים לעצור בעד התהליך המצמרר הזה, חוסר, חיים בסרט, כאילו חיים באיזה בועה של עצמם, ולא ערים למה שקורה מסביב, ולכן הוא מכה בהם את הקוצים, ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. כן, ויודע בהם, כמה מי זה בהם? אפשר להגיד בקוצים ובברקנים, אפשר להגיד בזקנים, ב-77 זקנים, עם הקוצים. זאת אומרת, לעיני כל אנשי סוכות, הוא חובט בזקנים. זה לא יאומן. כן? תחשבו, אנשים שבעיני אנשי סוכות, זה היה פאר הכלליות שלהם, ורק לשמוע את הזעקות של האנשים שחוטפים מלכות מקוצים או ברקנים, זה מאוד מעניין. זה יותר השפלה. זה יותר השפלה מאשר, ייתכן שהם מתו מזיהום באופן יותר מאוחר, כי הפניצילין עוד לא היה ידוע ולא היה אנטיביוטיקה, אבל קוצי מדבר הם לא חומר מזהם בדווקא. גאווה. את גאוותם.
גאווה או
גאוות? גם וגם. אני חושב שכאילו היחס הראשוני, קודם כל זה לגאווה שלהם. כן, ההתנשאות, הגאווה, אתם מחזיקים מעצמכם, אז דווקא את ה-70 זקנים לעיני כל אנשי סוכות. ולמה דווקא בקוצים? למה דווקא בקוצים? היא יכולה לחוות בשוט, הוא יכול לעשות כל מיני, לקשור אותם, לגרור אותם על הרצפה, יש כל מיני דרכים, לדרוך עליהם, לשפוך עליהם מים, מלוכלכים. מה? לא, לא. אבל זה כן קשור, כן, זה קשור, כן, זה קשור למשל יותם, כי גם שמה יותם מדבר על כפיות טובה. כפיות טובה. זה מה שאומר פה ביסוד העניין, כפיות טובה. למה כפיות טובה? זה מה שיותם אומר אחר כך, חזקת משל יותם, יותם אומר, אבי נלחם בשבילכם, אבי עשה בשבילכם, וזה מה שאתם גומלים אותו. שוב רואים את המצב הזה של הדור, החוסר כפיות טובה, הכפיות טובה הזאת, חוסר הכרת הטוב. והם אנשים שראו, אתם הרי ראיתם את מדיין נס על נפשו מפני גדעון, וגדעון הוא זה שרודף, וברור שהסיפור הגיע אליהם, והם לא יכולים להיות שהם יתעלמו מזה, כי הרי כל הקרה ממש לעיניהם, המשתאות, הם ראו את המדיינים בורחים, הם ראו את המדיינים נכנסים כל שנה מחדש, נכנסים, כשנכנסים, קראנו, כשישראל זורע, הם נכנסים, כשישראל לא זורע, הם לא נכנסים, אתם ראיתם אותם, אתם נמצאים על השער הכניסה של המדיינים, שבאים דרך הבקעה, ממזרח, עוברים לידכם, נכנסים פנימה, ועושים לעם ישראל את מה שעושים לעם ישראל. ואתם ראיתם את זה, ואתם לא רוצים לתת לחם לאנשים שעשו בשבילכם טובה גדולה, וגרשו מפה את המדיינים? על כפיות טובה הזאת, זה בעצם מה שהוא משתמש בקוצים. למה? כי אם אנחנו חושבים, למה המדיינים הגיעו לארץ הקודש? מה הם חיפשו פה? חפירות ארכיאולוגיות הם לא עשו פה. השתחוות בבית השם הם לא. עלו למשכן גם לא. אז מה הם עשו פה? למה לאכול? מה רע להם באיפה שהם היו? הם לא שודדים. הם רואי צון. רואי כבשים וגמלים. מה אכלו אנשי מדיין עד היום? אכלו קוצים. זה מה שגדל במדבריות של הערב הסעודית, שמשם הם באו, קוצים ודרדרים. הם באו לארץ הקודש לאכול את הלחם שלנו. מה השאירו לנו לאכול? קוצים ודרדרים. 7 שנים, עם ישראל אוכל קוצים ודרדרים. והנה עכשיו גדעון הפך את הקערה על פיה, צלי לחם שעורים מתהפך, סוף סוף יהיה מהפך, ואפשר יהיה לאכול פה לחם סוף סוף, ולא רק איזה לחם ירקרק כזה שקוצפים אותו לפני הזמן, ועושים כל מיני פטנטים, מה לאכול ואיך לאכול. ואתם לא נותנים לאנשים שהולכים לרדוף אחרי זבח וצלמונה לאכול לחם, זאת אומרת, מה אתם רוצים שנאכל? אז מה נאכל? תאכלו קוצים, נכון? תאכלו במדבר, מה שיש במדבר. מה יש במדבר? קוצים. בבקשה, אני אחזור עם זבח וצלמונה, ואתם תאכלו קוצים.
אבל למה באמת הם לא
כשאדם, זה אני חושב שזה ה-70 זקנים מלמדים. כשאדם מתבדל, חברה, קבוצה מתבדלת, זה כבר לא מעניין אותה. לא מעניין אותה. הם לא היו רעבים. הם הסתדרו לעצמם. הם לא... וגם אם כן, אז הם... לא אכפת להם. זאת אומרת, זה לא... זאת אומרת, יש מצבים, לא, אני לא רוצה להשוות למצבים בימינו, אבל כל מי שקצת חושב על זה, רואה, יש מצבים כאלה. הייתי פעם באימות עם איזה מישהו שאמר לי את המשפט הבא. אנחנו לא כבשנו את ימית, ואנחנו לא החזרנו את ימית. לא מעניין אותנו. כן החזירו, לא החזירו, כן התנתקות, לא התנתקות. לא מעניין אותי. אני לא כבשתי, ואני לא אכזר אותי. אז זה כאלה, תבינה? אנחנו לא הזמנו את המדיינים, אנחנו לא גירשנו אותם, אז מה אכפת לנו? תדאג לעצמך, הם אומרים לו. זאת אומרת, זה הניתוק, זה שהם יש להם 70 זקנים, זה מראה לך מה, למה הם לא מכירים טוב. זה גאווה, זה העניין של הגאווה. לא ברור, כנראה מנשה, לא ברור, גד, מנשה, זה בליל של, רואים את זה אחר כך בסיפור של יפתח, פליטי אפרים אתם, גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה, הם אומרים שם איזה מין משפט כזה, מי בדיוק ישב שם, אנחנו יודעים שהכל זז, זה אנחנו יודעים, השיעורים הראשונים שנתנו פה, גם הוותיקים זוכרים, על המלחמה של בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, נגד הגיראים, וכל שימיים, זה מופיע בדברי הימים א' פרק ה', שבעקבות זה הכל זז צפונה. הם זזו צפונה, גם ראובן זז צפונה, ובייחוד ראובן זז צפונה, ומנשה עלו עוד צפונה, וגד עלו צפונה, אז מה נהיה עכשיו בגלעד? No man's land כזה, כאילו כל מי שבא, תפס שם, מתיישב שם. אנחנו יודעים שישבו שם קצת משבט בנימין, בעקבות סיפור פלגש בגבעה, הם קיבלו את השטח, את אזור של יבש גלעד, אז זה כנראה הופך להיות מין אזור כזה של כל מי שתופס שם אחוזה וגר, מין בליל של שבטים, מרפסת אחורית של ארץ ישראל. והאותנטים הראשונים שהיו פה עלו צפונה. המשיכו לראות את גדיותיהם בסוריה ובכל המרחב השמי הגדול. כן. לא משנה גם. כן. זה לא משנה, בדיוק. זו תשובה נכונה. אם התנ"ך לא מציין איזה שבט הם היו, אבל הם היו יהודים, זה בתורה, בוודאות. בוודאות. אגב, מאיפה הם קיבלו אז אוכל? מה הם אכלו באמת? הם נכנסו שם למעלה בדואים כאלה, מעמים אחרים, שהם מכניסי אורחים, ומהם הם קיבלו. זה מזעזע, שעם ישראל הוא כזה עטום ולא... בכלל, מי שרוצה פעם לעשות עבודת מחקר על כל יחסי אדם לחברו בימי ספר שופטים. אפשר ככה ספר להוציא, ספר מוסר גדול על יחסים בין אדם לחברו. אנחנו תמיד רגילים לקרוא בתנ"ך, שכאילו התנ"ך מדבר על היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שזה בעצם עיקר הספר, עיקר התנ"ך, זה כמה יחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל בשולי הסיפורים, או בתוך, כדי שזור בתוך הסיפורים, יחסים חברתיים, מאוד חזקים, או מאוד שליליים, למשל, אחד הדברים שרואים בצורה קיצונית, זה מגילת רות, שנעמי אומרת לרות, טוב ביתי, שתלכי ותדבקי בנערותיו של בועז, ולא יפגעו בך בשדה אחר. אני קורא את זה כל פעם, אני זולגות לדמעות בחג שבועות. למה שיפגעו בה? מה, כשהיא נערה מואביה? נעמי יודעת לתאר את המצב. זאת אומרת, יפגעו בה. טוב שהיא הולכת לבועז, ששם מישהו שומר עליה. זה מזעזע, אתה רואה, בשולי הסיפור, אתה פתאום קולט, מה, איך אנשים חיים? והגמרא מספרת שבועז בא ובירך את העובדים שלו בברכת השם, כן, השם... הם אומרים לו, הוא אומר להם, מה? השם עמכם, הם אומרים לו, יברכך השם. אומרים חזל, איך הוא העיז לתת ברכה בשם השם? מברך את חברו בשם השם, אסור. זאת אומרת, הגמרא, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. בועז עבר פה על הלכה לשם שמיים, כי הוא ראה שמרבחת היחסים בין בני אדם ירודה, אנשים מזלזלים אחד בשני, אנשים לא מכבדים אחד את השני, אז הוא גזר, בתור השופט של הדור, וודאי מי שנשמע לו שם בבית לחם, שיהיה מברך את חברו בשם. והוא לא רק אומר לעשות את זה, הוא עושה את זה בעצמו. הוא עושה את זה בעצמו. במקום להגיד בוקר טוב, הוא אומר את שם השם, וזה, אם אומרים את שם השם המפורש, עוד נשכבים על הרצפה, תוך כל ברכה, איש לראה, הוא הופך להיות טקס דתי, רב משתתפים. גם להגיד שלום, זה כבר הקלת לשון, את אומרת, זה מספיק גדול. נו, נסתפק בזה, את אומרת, שגם את זה יעשו אנשים אחד לשני, יגידו שלום. מצד השני, יש את הגמרא המפורסמת, שעוד גם אותה נלמד אותה באיזה הקשר אחר, שכל המודה אומר שלום לחברו לפני התפילה, לפני שהתפלל, כאילו עשאו במה. זאת אומרת, לא צריך להגזים עם יחסי, לא הכל זה רק חברתי, יש גם הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם לפני שהוא מתפלל, קודם כל עושה יחסי אנוש קודם, אז זה פחות טוב. בכל אופן, אנשי פנואל, בואו נעבור עכשיו למגדל, ובואו נשאל את עצמנו, מה אצלם? אז שוב, גדעון הוא איש צדק, מידה כנגד מידה. כבר ראינו את עמת המידה שלו אצל סוכות, אצל הזקנים. מה עמת המידה שלו אצל אנשי פנואל? למה שם הוא נותץ להם את המגדל? ותוצאות טרגיות, תסתכלו מה קרה. ויקח, כן, ואת מגדל פנואל נטץ ויהרוג את אנשי העיר. זה לא בתוכניות. ויהרוג את אנשי העיר. ראו שגדעון חוזר, מתקרב לעיר שלהם, יש לה גם, איך הם רואים? שם הוא תפס נער, נכון? ונכנס לעיר בלי שום בעיה. עיר פתוחה. שם יש להם מגדל, הם ראו כבר מרחוק שהוא מתקרב. המגדל משמש להם כשמירה. מה עשו כל אנשי העיר? הקיפו את המגדל, נכון? טבעת אנושית, מחאה חברתית כזאת, נתנו ידיים אחד לשני ככה, חשבו שהם גיבורים, ואמרו לו, על גופתנו תהרוג את המגדל. אז זאת בקשתם האחרונה, על גופתם הוא הרס את המגדל. הוא לא התכוון להרוג אותם, אבל כנראה הם לא נתנו לו לעשות את מה שהוא אמר שהוא יעשה להם, ורואים את ההחלטיות שלו עד הסוף, אפילו במחיר של להרוג אותם. מכאן הרב קוק לומד הלכה חשובה ביותר, שהיא נוגעת לחיינו ממש, שלשלטון, אף על פי שהוא לא מלוכני, עוד לא קיבלו אותו כל עם ישראל עליהם למלך, הוא לא מלך, הוא לא נבחר בדרכים דמוקרטיות, הקדוש ברוך הוא מינה אותו, והוא מלך על 300 איש. על מי הוא מלך? על מי הוא שולט? מי זה הצבא שלו? כמה צבא יש לו? תמיד מספרים על איזה נפוליאון שהאיטלקים אימו עליו, אני יודע משהו, הנפיפיור אמר איזה משהו נגדו, אז הוא בגיחוך שאל כמה דיוויזיות יש לאפיפיור, שהוא מדבר, מי הוא בכלל לאפיפיור? אז להבדיל, אלף אופי הבדלות, הן, הציבור ישאל את עצמו, מי זה גדעון? כמה? יש לו 300 איש, שגם הם לא ממש רוצים להיות, רואים, במול שבט אפרים שדיברו איתו בחוזקה, הוא מבין שיש להם דיוויזיות, אז הוא הוריד את הראש. עם 300 איש, הוא לא ילך להרביץ להם מכות. למרות שאני מניח שאם הוא יעשה את זה, הוא מנצח. אבל אנשים כבר עייפים, והוא רוצה לתפוס את זבח וצלמונה, הוא לא רוצה להתעכב עם שבט אפרים. אבל אנשי פנואל, כשבאים אליו בגסות כזאת, הוא מטפל בהם, ומזה לומד הרב קוק איגרת מאוד מאוד חשובה, תשובה מאוד חשובה שלו, שעליה מבוסס הרבה מאוד מההבנה על מעמדה של מדינת ישראל, מה מעמדה האלוקי, הרוחני, האמוני, ההלכתי של ממשלת ישראל, היכולת שלה להוציא למלחמה, להכריז מלחמה. הרי מלחמה זה פיקוח נפש. איפה יש לו סמכות לעשות את זה? לתת צו גיוס. לעמוד עם צו גיוס ביד. אני זוכר שכשלמדתי בצעירותי, למדתי תנ"ך, אז היינו מתפלפלים הרבה ולומדים ושואלים וככה הייתי מאוד כמו שאני מרצה ואני מתלהב, אז כשאני הייתי תלמיד עוד יותר התלהבתי. וניגש אליי איזה בחור אמריקאי שלמד איתנו בכולל. והוא אומר ככה, לא מבין, מה זה כל כך חשוב אם דוד עשה ככה ודוד עשה ככה, דוד חשב ככה, דוד חשב ככה. בדיוק היה לי צו מילואים ביד. אז הוצאתי לו מתחת לתנ"ך. אז היה אותו תנ"ך, כמו שאני מזיק אותו פה, אותו תנ"ך ממש, עד התנ"ך, שזה היה. מתחת, אני נותן לו את הצו מילואים שלי, אמר לו, תקרא את זה, תקרא מה כתוב פה. אז הוא חשב שזה פירוש, שזה משהו, דברי חז"ל, הוא לא, בחיים לא ראה צו מילואים. אז הוא שאל אותי, מה זה? אמרתי לו, אתה לא יודע מה זה? זה צו מילואים, זה אומר שאני מחר צריך לצאת בבוקר השכם, לעזוב את אשתי והילדים, ולהתייצב על מדים, להתאמן קצת בחולות צהילים, ואחר כך ללכת לעזה, להסתובב שם ברחובות של עזה, עד היה עזה אז, הסתובבו ברחובות. אז מאוד חשוב לי מה דוד חשב, מה הניע את דוד, מה, למה הוא עושה ככה ולמה הוא לא עושה אחרת, ומה הסמכות של ראש ממשלה בכלל לתת לי צו כזה ביד. מי הסמיך את ראש הממשלה? מה זה, זה אלוקי, זה מותר, זה הלכתי. הכל נלמד מגדעון. המעשה הזה של גדעון, שהרג את אנשי פנואל, הקים את מדינת ישראל. על חורבות פנואל קמה מדינת ישראל. זה יפה מאוד, אתם יודעים למה נקרא מקום פנואל? תראו, אתה כבר, זה שיר, אתה כבר תחבר על זה, זה שיר. פנואל זה המקום שבו זרחה השמש ליעקב אבינו, נכון? הורה המלאכים באים לקראתו, במפגש עם עשיו, הלאומיות הישראלית, נכון? שהיא כמו עשיו, הידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב, על הידיים ידי עשיו. טוב, תזכור את זה, נכון? הכל צריך להיות כל יעקב, על הידיים גם ידי עשיו. וגם צריך לזכור הפוך, שהידיים ידי עשיו, אבל הכל כל יעקב, זה לא מבטרים על משהו. וזה בדיוק מראה, ייתכן מאוד ששוב, זה אותו בעיה של אנשי סוכות. זאת אומרת, אנשי פנואל ואנשי סוכות הם אותה בעיה. הם רואים את עצמם כאילו, עם לעבדה דשכון, ובישראל לא התחשב. אנחנו בחוקותיהם לא מתחשבים. שיר כזה יפה, של הציונים, על הציונים. אז גדעון הראה להם שבחוקותיהם כן מתחשבים. ומזה נלמדו כל חוקות השלטון, שמדין המלוכה, אף על פי שאין בקדושת מלך, לא משתחווים לגדעון, והילדים שלו לא יהיו מלכים אחריו, כי הוא לא מלך ההלכתי, אבל הלכות מלכים ומשפטיהם, ודינה דציבורה דינה, לא דינה דמלכות הדינה, דינה דציבורה, ציבור יהודי בארץ ישראל, שרוצה מלך, הראיה כשדוד המלך, הגמרא אומרת שדוד המלך גורש על ידי אבשלום, מירושלים, שזה ודאי לא היה חשבון אלוקי, הראיה שדוד חזר, הקדוש ברוך הוא רצה בדוד, אבל העם רצה את אבשלום, והעם החליט. אז אף על פי שזה החלטה בעוולה, הולדה בעוולה והחלטה בעוולה, מי שהעם הזה בוחר בו, דוד אומר, אני, חזר אומרים, אם דוד היה חוטא, היה מתכפר בסעירת עיזים, כי הוא לא נשיא. הוא לא יביא שגגה של עכשיו שדוד בדרך, אם הוא יעשה איזה משהו בשגגה, הוא יביא כמו אדם רגיל מישראל, הוא פוטר ממלכותו. למרות שהקדוש ברוך הוא מינה אותו, והקדוש ברוך הוא לא פיטר אותו. ועם ישראל פיטר אותו. זה מה שגם עובד לו אביגיל, שהוא רוצה להרוג את נבל הכרמלי, הוא אומר לה, אבל אני קיבלתי את המלכות מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר לה, אבל עם ישראל עוד לא חתם לך. הבחירות עוד לא היו, לא נבחרת. זאת אומרת, הסמכות יכולה להיות משני הכיוונים. נכון מאוד. ופה אין אביגיל, אתה אומר. אין אביגיל. מה? אגב, זה נסיבות דומות. גם שם נבל לא רצה לתת כסף לדוד. אוכל, כסף. קצת סעודת חג. נכון? עיכב את המשכורתו, הרימה אותו. דוד רצה להיכנס בו על העניין, למרות שכשלמדנו את זה, אז ראינו שזה לא ממש עניין של כסף אצל דוד. אבל גם פה זה לא עניין של כסף. פה זה לא עניין של כסף. אגב, למה המגדל הוא העניין פה? כי הם, היה אפשר למד עליהם זכות שהם מפחדים. הם מפחדים מהמדיינים, ואומרים, אתה תלך, אתה עכשיו רוצה ללכת לתפוס, אתה תלך, הם יחזרו, ואנחנו נסבול בגללך, שיתפנו פעולה כמו הדרוזים בגולן, נכון? שלא רוצים לשתף פעולה עם מדינת ישראל, כי אסד יום אחד יתנקם בהם. אז עכשיו הם עוד לא בטוחים אם יש אסד, אבל עדיין על הספק כזה. אם הוא ינצח, אז אוי ואבוי, ואם הוא לא ינצח, אז מישהו אחר יצטרך להתחנף אליו גם. אותו דבר, אפשר לחשוב שזה הכוונה. אז לאנשי סוכות זה תירוץ טוב, כי הם נמצאים נמוך, ואין להם מגדל. אבל אנשי פנואל שנמצאים גבוה ויש להם מגדל, הרי מפני המדיינים עשו ישראל, נכון? את המערות ואת החבכים, והם התחברו בכל מיני מגדלים ומקומות כאלה. אז יש לכם מגדל, אתם לא מפחדים. אז למה אתם לא נותנים? כי אתם כפויה טובה. אתם כפויה טובה. ואם אתם רוצים שהמגדל לא יישבר, אז תתנו עליכם. ואם אתם רוצים שהמגדל לא יישבר, ואתם תעמדו בכוח נגד זה, אז המגדל יישבר, ואתם יקרה מה שיקרה. יקרה לכם מה שיקרה. כן, הם התחילו, ברור שהם התחילו. גדעון בא עם פטישים לשבור את המגדל, הם שלפו חרבות, אז גדעון שלף חרבות, הם זרקו חץ, גדעון זרק חץ. וגדעון, אתה רואה ידו של מי על העליונה.
אני
מגדל זה, קודם כל לבנות מגדל זה מראה על עושר כלכלי ועל יכולות. מגדל זה דבר שהוא לא פשוט לבנות.
שמשמרו על עצמם.
כן, יש להם שמירה עצמית, הם מתנהלים כמו מדינה. כמו איזו עיר כנענית כזאת, סגורה בפני עצמה, חיה לעצמה, זאת המגדל שלה. כן. הדבר שאתם, גאווה, זה שוב, גאווה. גאוותם זה המגדל, תחשבי, מציג בזה הר גבוה שצופה על כל ארץ ישראל. כן. יש גם גאווה לאומית. מי יכול להיות מנהיג? מי שיש בו... אז זה מדהים איך שגדעון יודע מצד שני, אם אנחנו, הייתי נותן לכם שיעורי בית לחפש את הענבים בתנך, הייתם מוצאים אשכול שלם. אחד הענבים באשכול הזה הוא גדעון. מי אנוכי ומי אני, נכון? ואני עמוד כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. ואגב, זה מעניין, ראיתי אלוקים פנים, נכון? ככה הוא אומר? כשמתגלה אליו המלאך, פרק ו' פסוק כ"ב, וירא גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. פנים אל פנים, זה משפט יפה, פנים אל פנים. למה נקרא מקום פנואל? כי גם יעקב אבינו אמר, ראיתי מלאך אלוקים ותנצל נפשי, נאבק עם מלאך. כן, אז הנה הם גרים במקום הכלל ישראלי הזה שעם ישראל עם לנצח, והם לא עוזרים לצבא הישראלי, הם לא עוזרים, הם גם אומרים צבא אחר, גם הם חושבים אותו כאיזה מין שודד דרכים כזה שהקים לו גדוד, בסדר? וגדעון עושה מלוכה, זה לא בעיתול, אמרתי על חורבות מוגדל פנואל קמה מדינת ישראל, ממש, על הרס האגו והפרטיות הזאת, שזה מישהו חושב שאחרים זה סק ואפר, כן. נכון מאוד, יפה, טוב, ברור, סוכות, כשהוא חוזר, נקנה הוא עשה סוכות, והם עושים סוכות לעצמם, נקנה הוא, זה עם ישראל, כלל ישראל, אתם צונים, נאום השם. יפה, הנה, עשינו קצת חיבורים. בואו נתקדם עוד קצת ונעשה הפסקה. בואו נמשיך הלאה. עכשיו שימו לב מה קורה, וזה כבר למדנו, אם אני זוכר נכון, דיברנו על האירוע הזה בעקבות הפחדים הגדולים של גדעון, והפסוק הבא שאנחנו קוראים מזכיר לנו עוד פעם מחדש את הזעזוע הגדול, מה שככה מעין סיכום על כל עלילות גדעון, הפחד הגדול שנפל על הלוחמים ועליו והניסיונות שהוא עשה עם הגיזה. כתוב שם כך, ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים שהרגתם בתבור? איפה האנשים שהרגתם בתבור? אז קודם כל הוא יודע שהם מתו. מלכתחילה הוא יודע כבר שהם מתו, והוא רדף אחרי זבח וצלמונה את כל הדרך הענקית הזאת, 300-400 קילומטר פנימה לתוך שטח H2-H3 של העיראקים בערך, זה מעלה החרס. בדיוק אתמול הזכירו את יצחק שמיר, שהלך לעולמו, שהוא בעצם התוכנית שלו הייתה לעשות מסדרון בתוך ירדן, ולשלוח כוחות צהל לשטח הזה, איפה שגדעון תפס את זבח וצלמונה, באותו מקום. זה נמצא ממש בגבול עיראק, ערב הסעודי. בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, לפני הרבה שנים.
למה?
כי העיראקים ירו עלינו טילים. אתה רואה, איזו היסטוריה אני צריך ללמד אותך. אם היית בחיים, היית בתוך ממת. אתה יודע מה זה ממת? שמעת את השם הזה? זוכר. צעירים אתם, ברוך השם. הייתי מספר על המלחמה הזאת שהסתובבתי פה ברחובות ירושלים. אז ירושלים הייתה יום שישי, שוק מחנה יהודה. וזה ריק, אתה לא רואה, אנשים בבית, היו אזעקות, היה זה, חשש, למרות שטילים לא פגעו בירושלים, ברוך השם. ופתאום בשעה 2 בצהריים יש חדשות, שומעים כזה בשוק, טי, 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 חדשות, סדאם חוסיין עושה ככה, סדאם חוסיין אמר ככה, סדאם חוסיין אמר ככה, סדאם חוסיין עושה ככה. נגמרו החדשות, יש איזה אחד, בסוף הרחוב למטה, קראו לו יוסף. היה מוכר חמוצים, היה מוכר ירקות. הסוף השוק תמיד הוא היה מושיב את כל הילדים הערבים שעבדו בשוק, הוא היה מספר להם סיפורים, בדיחות, הם גלגל אותם, ממש, זה היה חוויה לראות את יוסף, יושב לו שם, ואז עם מעלה הרחוב, צועק לו איזה מישהו, יא יוסף, למדת איתו בכיתה, לא יכולת לחנוק אותו שהיה קטן, מלחמת המפרץ הראשונה, עד כאן סיפורים, מלחמת המפרץ. אבל שימו לב דבר מדהים, כן, הוא רודף אחרי זבח וצלמונה, לעומק השטח כדי לקבל מידע איפה הגופות, איפה האנשים אשר הרגתם. מה הוא חפש? חפש גופות. גופות של מי? בוא נקרא על את הפסוק הבא. תמשך הפסוק. ויומרו כמוך כמוהם אחד כתוע בני המלך. הם ככה מסתכלים עליו, מסתכלים על הילדים שלו. עכשיו אומרים את הילדים שלו, נכון? הוא הביא אותם לאופרה. שם הוא עושה משפט, בבית שלו, באופרה. והם רואים את הילדים של גדעון, ומזכיר לו, האנשים שהם הרגו בתבור, מזכירים לו כמוך כמוהם אחד, כתואר פני בני המלך. וואלה, לא שמנו לב, וואלה, הם דומים לילדים שלך. מה אומר גדעון? איך יכול להיות שהם דומים לילדים שלו? רוב החיים דומים דווקא לאחרי האם. אולי הייתה בדודה שלו. ויומר, אחי בני אמי הם. זה דווקא טוב, מכאן רואים. אחי בני אמי, הוא דומה להם, כי הם רוב בנים דומים לאחי האם. אחי בני אמי, רואים את המשפט? רוב בנים, איפה חזל ידעו להגיד שרוב בנים דומים לאחי האם. אז הנה זה המקור. אחי בני אמי הם, חי השם, לו חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. זאת אומרת, מי נהרג בתבור ואת מי גופות של מי מחפש גדעון? של האחים שלו. ולהזכיר לכם, זה מסביר לנו יפה, הפרט הזה, שהאחים של גדעון נהרגו בתבור, בזמן שהם הלכו להביא עוד כוחות, כנראה יחד עם שבט זבולון, שנעלם גם הוא באיזשהו שלב בקרבות. זה מה שיקרין את כל הפחד והאימה שגדעון בגלל צריך לעשות את הניסיונות, וזה כל זה למדנו לפני חודש בערך, חודשיים. כן. יפה, אתה שואל, רגע, גדעון עכשיו פה נדבק באנשי פנואל ואנשי סוכות. מעניין מה שאתה אומר. למה כאילו הוא לא, למה הוא לא, אם הם לא היו הורגים, זה לא היה אחים שלו, סתם לוחמים ישראלים, אז להשאיר אותם בחיים. ואני אגיד יותר מזה, אפשר להגיד את ההבדל, כאילו, הם שבועים, הרגתם שבועים, זה מין פעולת נקמה. אפשר להגיד, לוחמים, חיילים, אבל גם הם היו חיילים, גם הם היו חיילים. נכון, אתה רואה, לפעמים מדינת ישראל עושה איזה מין חלוקה כזאת, בין פגיעה באזרחים לבין פגיעה בחיילי צהל, כאילו, חיילי צהל לגיטימי, כי זה מלחמה, fair fight, צריך מין חשיבה מעוותת. וגם הרבה פעמים, החסינות שנותנים למנהיגים, והעיקרי שהיום מוזכר אפילו בחדשות, זה יאסר ערפאת. זכרונו לכללה. שחיסנו אותו, הוא היה מחוסן מפני, כן, הבינו כנראה, שיקולים, אני הרי לא עבדתי בשבק מעולם ולא במקורות יודעי דבר, אבל כנראה שחשבו שאלה שיבואו אחריו יהיו יותר גרועים ממנו, אז השאירו אותו בחסינות. או נותנים איזושהי חסינות בינלאומית לאנשים כאלה, אבל בעצם כשחושבים על זה בהיגיון, הוא ראש הנחש. הרי לתת לגיטימיות, גם היום זה ככה בעזה, אנחנו לא פוגעים בראשי החמאס. לא עושים מאמצים מיוחדים, למרות שהם כמובן נזהרים, היה השערות שהם כולם היו מתחת לבית החולים שם בעזה. להפציץ את בית החולים זה לא תענוג גדול, ולהיכנס זה יעשה רעש גדול בעולם. אבל יש אמצעים, יש דרכים, ואתה רואה שלא ממהרים לעשות את זה. זאת אומרת, זה מין איזו תפיסה כזאת שיש איזו חסינות. שעם מישהו שאפשר לדבר, מישהו שאפשר לעצור, יש כל מיני שיקולים. ייתכן שגם לא יש פה שיקולים כאלה ואחרים, שאלמלא זה, אבל אין ספק שהתנ"ך ביקורתי לשיקולים האלה, לגמרי. ביקורתי עליהם באופן קיצוני. אין דבר כזה לא להעניש את הראש, את מי שאחראי. הם הראשים, הם עשו כל כך הרבה צרות לישראל, דווקא הם, את ה-135 אלף חיילים שלהם הרגת ואותם אתה משאיר בחיים כי הם מלאכים. בדיוק להפך, הם ראשונים שצריכים להרק. בסדר? זה ביקורת נכונה. כן, רציתי להגיד משהו, יצאתי אותה. כן.
הם
מגיעו
בשביל להציל את עצמם?
כן, כן. יפה מאוד. מה הם מזכירים פה? תשימו לב איך הם יוצאים. הם פשוט שולפים החוצה את פנקס השבי. אתם יודעים מה זה פנקס שבי? יש פנקס שם כתוב את הדרגה, הדבר היחיד שמותר לך להגיד, את הדרגה, סוג דם, זה הכל. לא, אסור לחקור אותך מעבר לזה. וגם הם מרגישים שמתחילים לשאול אותם שאלות שככה חרב חדה מונחת על צווארם, אז הם שולפים את הפנקס שבי שלהם, אומרים, תשמע, אנחנו מלאכים, בני המלך, כתואר כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. ועושים לו ככה, אתה מלך. זה בני המלך. אנחנו מלכים. מלך לא הורג מלך. מלך לא הורג מלך. איפה רואים את זה שמלך לא הורג מלך? אצל אדוני בזק. הוא לא הרג אותם. נכון? הוא קצץ להם. איפה עוד רואים? משחמט. יפה מאוד. זה ממש ככה, זה משחק מזרחי קדום. יש אומרים ששלמה המלך המציא אותו, ויש אומרים פרסים המציא אותו, השח הפרסי. שם המלך לא יכול, הכלי היחיד שלא יכול להקות ולהיות מוכה, זה המלך. חסין. חסין. והמשחק מסתיים כשהוא נלכד, כשהוא מאוים, מאיימים עליו. וזה משחק שמלמד משהו. עכשיו, בתנך רואים את זה, וגם בארכיאולוגיה, רואים את זה אצל המצרים בצורה מאוד קיצונית, שהם לא הרגו מלכים. הם לא הרגו מלכים, הם לקחו אותם בשבי, הם שמו אותם בכל מיני מקומות, השפילו אותם. יפה מאוד, יפה מאוד. הסיבה לזה זה חסינות שמקורה בעבודת אלילים. עכשיו, מי היה האדם שבז לחוק הזה? ירובעל. לא, דווקא לא, הוא דווקא יחשיב את זה. את רואה שפה? לא. שמואל שהורג את הגג. שאול שלא הורג את הגג זה כנראה מאותה סיבה שהוא רוצה להשוויץ, שהוא המלך. הוא רואה, מלך לא הורג מלך, הוא מראה לעם שהוא שומר על החוקים הבינלאומיים. יש לו איזה הסכמים כאלה. מי האדם? יפה מאוד. תכף אני אענה לשאלה. דוד. אצל דוד יש שהוא הורג את נחש מלך בני עמון. שאומר לו, בוא אתה תיקח את הכתר שלו, יואב אומר לו, בוא תיקח, שהניצחון ייקרא על שמך, והוא לוקח את הכתר של נחש, אז הוא גם הורג אותו. אהוד שרוצח את עגלון, אבל שם זה יפה, זה יפה מאוד, הנה, אהוד לא מתחשב, אגב, גם דבורה, עד שהורגים את יבין מלך הצור, זאת אומרת, הם הולכים עם זה, אבל שם זה, אתה יכול להגיד, זה טקטי, עניין טקטי. שם הניצחון מותנה ושהוא ירצח את המלך בלי שירגישו, שיחשבו שזה מוות טבעי. דיברנו על זה ארוכות. מי דורס ברגל גסה את החוק הבינלאומי? רק שאמרתי דורס ברגל גסה, אז יהושע בן נון, רגלו האיתנה, כל מקום אשר תדרוך כף רגלו. אין, הוא אומר לאנשים שהולכים איתו, לקצינים שהלכו איתו, שימו רגליכם על צווארי המלכים האלה. אין, ו... ככה יעשה השם לכל אויביכם, כל מי שקמים נגדכם. ממש משפיל אותם ושם את הרגליים, ואורג אותם ותולה אותם וקובר אותם. ויש פרק שלם שבו יהושע בן נון מתהדר במלכים שהוא הרג. 31 מלכים, ואני תמיד גם אוסיף שם עוד אחד. 32 מלכים. כי לחברון היו שני מלכים. הספיקו להתחלף תוך כדי. הרג אחד, נצמח, צמח שני. למה יהושע בן נון עושה את זה? באופן כל כך מופגן, עד כדי שיש פרק שלם שמטביע, ואת הטקס הזה שהוא עושה שם בפרק י' עם הרגליים, לשים את הרגליים על צוואר המלכים, להשפיל אותם. למה הוא עושה את זה? כי הוא מצווה לעשות את זה. איפה הוא מצווה? אגב, אם הוא מצווה, אז גם גדעון מצווה, וגם אהוד מצווה, כולם מצווים. חלק מהשמדת העבודת אלילים, בדיוק ככה. המלכים בעצמם, זאת אומרת, בלי קשר בכלל למלכי מלך שרואה את עצמו כמו פרעו כזה שרואה את עצמו מלך עולם ואיש חסין, דווקא אותו צריך להרוג. איפה רואים את זה? בדברים פרק זין. אני אקריא לכם את הפסוק. כתוב שם כך, פרק זין פסוק כף ג', כתוב כך: ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד איש שומדם, ונתן מלכיהם בידיך, והעבדת את שמם מתחת השמיים. לא יתייצב איש בפניך עד ישמידך אותם. פסילי אלוהים תגדעו, תראו שזו באותה רשימה. שמות המלכים ופסיסליהם ביחד. הסיבה שיש כזה חוק בינלאומי שמגונן על המלכים, כי מלכים משתחווים להם, רואים בהם אלים או בניהם של האלים וכן הלאה וכן הלאה, לפי השמות שלהם. השמות שלהם זה בדרך כלל בני אל כאלה ואחרים. פרעו זה הבן של האל רע. משה, אפילו משה, שכנראה בת פרעה קוראת לו בן היאור, נכון? אז מסתובב נסיך מצרים כזה עם שם כזה, זה... אנחנו, העברית הפכה את זה לשם קדוש, ברוך השם. אי אפשר להתבלבל, אבל בעיני המצרים זה שם מצוי, מקובל. ולכן למחות את השמות של האלילות, למחות אותם שלא ייזכר שמם. ויהושע בן נון מקפיד על זה מאוד, ופה גדעון, יש לו פה איזה נקודת החלקה. רק בדיבור, בפועל הוא הרג אותם. אבל המניע שבגלל זה הוא הרג, אם אתם זוכרים יפה, מי שהתמיד בלימוד, שלמדנו בתחילת ספר, ספר שופטים פרק א', למה מספרים לנו על האצבעות של אדוני בזק, שאנשי יהודה הורגים אותו באותו אופן שבו הוא עשה למלכי הכנעני, ודיברנו על זה ששם מתחיל הבעיה, משם התחיל הבעיה, שהמניע שלהם להרוג את אדוני בזק היה כי הוא עשה ככה למלכים, מה אם זה המניע שלכם, אז אחר כך כבר מרחמים עליהם, והכיס, והלב, וכן הלאה, והעבודה, וכבר קשה לעשות את זה, ואחר כך מתחתנים איתם, מזה כל התחיל כל הדרדור. שהמעשה, אף על פי שהוא התיישם, אבל הכל הולך אחר הכוונה. לא הרגתם אותו כי כתוב בספר דברים, לבאר עבודה זרה. אז מהפנצ'ר הקטן הזה בורח כל האוויר. כשלא עושים את רצון השם בכוונה ראויה, הכל יוצא ומדרדר. שאל אותי פה מישהו, מה הקריטריון להשוות את מנהיגנו כיום לגדעון שמונה על ידי השם? אז אמרתי שתי דברים, א', יש את התשובה של הרב קוק, שכדאי לקרוא אותה, היא מופיעה, לא זוכל להגיד בעל פה איפה, אבל שווה לקרוא את כל כתבי הרב קוק עד שתמצא את התשובה. ותשובה הלכתית, בנויה, חשובה ביותר, אולי לשיעור הבא אני אזכיר את המקור, אני אביא את המקור. יש אגב ספרות שלמה, התורה והמדינה, ספרים שנכתבו, אני חושב שהיום אפשר לרכוש אותם בהוצאת ארץ חמדה, על היחס בין תורה למדינה, ושם יש ודאי מאמרים, גם של הרב קוק וגם של אחרים, כל איך מתייחסו איך דעת תורה ביחס למדינה ומנהיגים. אבל ההשוואה היא פשוטה, שמי שנבחר על ידי הציבור, רוב הציבור היהודי בארץ ישראל, הוא סמכותו, סמכות של מלך. לא מלך של קדושה, הוא לא קדוש, אבל מלך יש לו גדרי פריצת דרכים, הוא יכול להעניש, הוא יכול לעשות דברים שמלך יכול לעשות, שרק מלך יכול לעשות. במובן מסוים, כן. כן. במובן מסוים. בהחלט. אפשר להבין את זה, זאת אומרת, אולי זה הייתה השתוללות מוגזמת קצת לאור הנסיבות, אבל את הסמכות ואת הכוח שיש לשלטון, צריך להבין, זה לא משחק ילדים. אם היה פירוד בעם ישראל, מזל שבגין היה שם והבין את הדבר הזה. זה דבר מדהים. בוא נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה. המשך יבוא.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313. 02-646-1313